שלום. ספר איוב. פרק י' ד' לפנים. ספר איוב, פרק י' ד' במהדורה המצויה 1129. זה המשך הנאום של איוב, שבו הוא מתלונן על מצב האדם. אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז. זאת אומרת, כיוון שהוא ילוד אישה והוא לא בא מן העליונים, אז יש בו חולשה מולדת, בא מן החומר. קצר ימים ושבע רוגז, כן? לעומת הביטוי שבע ימים. אבל האדם באופן כללי הוא קצר ימים. כציץ יצא וימל. מה זה וימל? שון ליבול, כן? מלילות. נבל. ויברח כצל ולא יעמוד. אף על זה פקחת עיניך ואותי תביא במשפט עמך. זה המשך הטענה של איוב, שהאדם איננו ראוי מצד חשיבותו לעמוד למשפטו של הבורא. לכן אפילו אם נאמר שאיוב חטא, אין זה מוצדק לבוא אליו בטענות, כי מה הוא כבר? הרי סך הכל יחלוף מן העולם מהרה. המוסר האלוהי, כן? מוסר שדאי. לא צריך, נכון, יש משהו. נכון, זה משהו. ביחס לאלוהות, מה אכפת להם מכזה קטן? קודם כל הוא חולק על זה, אבל הוא אומר, גם אם זה היה נכון, זה לא מתאים לריבונו של עולם. הוא אומר שהאדם לא בא למשפט. לכן הוא מקלל את יומו. הבני אדם כן, כי זה ברמה שלהם, כמו שנמלים עושים משפט לנמלים אחרים. איוב הוא בעד זה שיהיה צדק בין בני אדם, הוא בעד המוסר, אבל אל תערב את הקדוש ברוך הוא בזה. ריבונו של עולם, הוא עושה שלום במרומיו, כן, מה הוא צריך אותנו?
רגע, בזה הוא מעין, זה כל מה שקרה לו, זה לא מעצב של הקדוש ברוך הוא.
זה מה שהוא טוען.
הוא לא אשם.
אבל יש לו טענה על הקדוש ברוך הוא, למה הוא ברא את עולמו כך? שמצד, כלומר, למה הוא בכלל ברא את היצור הקטן שיק הזה, שאיננו ראוי למשפט? זה כן. כן. כן, זה לא חלוקה יהודית. אם כי המענות, זה כן חלוקה של הספר עצמו. כן, ויען איוב, ויען אליפז, ברור שזה חלוקה פנימית של הספר. כן. כציץ יצא וימל, ויברח כצל ולא יעמוד, אף על זה פקחת עיניך ואותי תביא במשפט עמך. מי ייתן טהור מתאמה? לא אחד. אם חרוצים ימיו, מספר חודשיו איתה. חוקיו עשית ולא יעבור. שעה מעליו ויחתל, עד ירצה כשכיר יומו. ברור? זאת אומרת, תעזוב אותו בשקל. עד ירצה, היא כשכיר יומו, כמו שהשכיר גומר בסוף היום את עבודתו. כי יש לעץ תקווה אם יקרת, ועוד יחליף, ויונקתו לא תחדל. אצל העצים יש קיום הרבה יותר ארוך מאשר לאדם. נכון? יש עצים בני אלפי שנים. לא, הוא לא מתלונן. הוא רק אומר שמכיוון שחיי האדם קצרים אינם ראויים להתייחסות. מצד השני. זה הטענה שלו. אם יזקין בארץ שורשו ובעפר ימות גזעו, מריח מים יפריע, ועשה קציר כמו נטע. כלומר, בעולם הבוטני יש אפשרות להחיות אפילו שורשים גדועים. אין חותכים עץ, יש קצת שורשים עדיין, איזה יונקה שנשארה עדיין, אפשר להרטיב, בסוף יצא מזה עץ. וגבר ימות ויחלש ויגבע אדם ואיו.
מדלג על עולם החי.
נכון.
שבעולם החי החזק דורס את החלש, צמחים
שמחזיקים. רואים שהצמחים מחזיקים מעמד יותר מבעלי חיים ומאדם.
זה נגד כל מערכת אחת.
נכון. אז מה
ברא? אחרת אין משמעות. לא, למה ברא
השם אדם? לא, הוא רוצה להגיד שלאדם אין תקווה. יש טענה של בלדד, של צופר, רמז לו שיש עולם הבא. נכון? אמר לו, אין לו ביטוי שם, מאפר אחר ייקחו, משהו כזה. כן? אז זה יוב חולק על זה. הוא אומר, אנחנו רואים שהכל בלה. אם יש יסוד פיזי להמשך הקיום, כמו השורש באדמה, אני מבין. אבל סתם ככה, והגבר ימות ויחלש. ויגבע אדם, ואיו. ואיו זה, ואיפה הוא? אזלו מים מן ים, ונהר יחרב, ויבש. ואיש שכב ולא יקום, עד בלתי שמיים לא יקיצו, ולא יעורו משנתם. לכן הוא אומר, היה יותר טוב, מי ייתן בשאול תצפינני, תסתירני עד שוב הפך, תשיט לי חוקס ותזכרני. אם ימות גבר היחיה, כל ימי צבאי היחל עד בו חליפתי. זה משל לאדם. כשאזלו מים מן ים, כלומר כשהנפש יוצאת מן הגוף, נהר יחרה ויבש. נו, נכון, ואז מה? ואז חוזרת הנפש לארבע יסודותיה. או ליסוד הנפש הכללי.
לא, אבל המשל לא דומה למשל.
למה?
הים מספק מים לנהר, או הנהר מספק מים לים?
הנהר מספק מים לים.
אז אם נהר
נחרב
ויבש,
אז יזלו מים מן ים. לא, 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 לא. אם יאזלו המים מן ים, אז ממילא גם הנהר יחרב ויבש.
למה תלך למה
נחר? שנים, שנים, הסקר.
הם שווים?
לא, אבל איך בכלל מים ילכו מן הים, תגידי לי?
מן הים, עוד דרך הידים, עוד דרך
תת-קרקעית. נגיד שהלכו, נגיד היה חור בתוך קרקעית הים, ואז כל המים שהיו נזלו,
נבלעו.
אז אזלו מים מן ים. הנהר לא יספיק כדי למלא את זה.
אבל הנהר יחרב.
נכון.
לא שהוא ימשיך להזרים והים יישאר חרב.
נכון.
התאדות לא תהיה, אז...
אין התאדות,
השם שמתאדות לא תהיה, אז לא יהיה...
הוא מתאר איזה מין קטסטרופה כזאת. כשהעולם יתייבש מאוד, אז הכל יתייבש. אז לו מים מן ים, ונהר יחרב ויבש. עכשיו, מה ההבדל בין הים לבין הנהר פה? הים זה רוח החיים הכללית, הנפש הכללית של העולם, והנהר זה הנפש הפרטית, החלק שבי שאומר אני. אז אומר, מה שאומר יוב, זה שהאישיות הפרטית מתבלה. היא נפרדת בתוך הים. וגם בתוך הים הגדול הזה, בסוף הכל יבש. כן, זה בודיסטי כמעט, נשמע, כן? שאין קיום לעני הפרטי. הם קוראים לזה בבודהיזם של טיבט, הם קוראים לזה אשליית העני. מתי האדם יוצא מן הבורות? כשהוא משתחרר מאשליית העני. כן, ככה הם אומרים. ואז הוא מאושר. הוא מאושר כי הוא כבר לא קיים.
נכון.
כן.
אז
הגלז
על המעיין, שהמעיין הקטן רוצה להיות גדול, ואז הוא לקרוא השם לים, אבל אז
נתקול
עם לך,
נעלם,
ימשיך
לתקול
שם
בפנים. אה, ימשיך
לתקול
שם
בפנים, אז הוא. בתור פרט, הוא רוצה לצאת.
כן. אז זה, יוב לא מסכים עם זה.
זה מזרחי?
לא, זה לא מזרחי. אנחנו אומרים שהנפש, למרות שהיא נכללת ברוח החיים הכללית, עדיין יש לה מה שנקרא חלוקה דרבנן. זאת אומרת, איזה מין דיווש של הנפש ששומר על הפרטיות שלה. לכן הישארות הנפש זה כולל הישארות הפרט. טוב, ואיש שכב ולא יקום, עד בלתי שמיים לא יקיצו, ולא יעורו משנתם. מה זה עד בלתי שמיים לא יקיצו? כלומר, עד שיבלו השמיים, בני אדם לא יקיצו. זאת אומרת, לעולם לא. ולא יעורו משנתם. מי ייתן לשאול תצפינני, תסתירני עד שוב הפך, תשיט לי חוק ותזכרני. אם ימות גבר, היחיה, כל ימי צבאי, היחל, עד בו חליפתי. תקרא, ואנוכי הענק, אז זה משהו אחר. אבל קודם כל רואים פה שיוב איננו מאמין בחיי העולם הבא. כן, לכן, הוא צריך לפתור את שאלת הסבל בעולם הזה, ולכן אין פה פתרון מבחינתו. עכשיו הוא פונה לריבונו של עולם ואומר כך, תקרא ואנוכי יענקה. מה זה? זה לעד. כולם אומרים, תקרא לקדוש ברוך הוא והוא יענה. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה תקרא לי ואני יענה. היא כבר צריכה להיות הדדיות. תקרא ואנוכי יענקה. למעשה ידיך תחשוף. במקום שאני אחשוף למי שעשה אותי, שמי שעשה אותי יחשוף אליי. כי אתה צעדיי תספור, לא תשמור על חטאתי, חתום בצרור פשעי ותטפול על עווני. ואולם הר נופל ניבול, וצור יעתק ממקומו, אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה עפר ארץ, ותקוות אנוש העבדת. כלומר, זה לא מה שאתה עושה. אתה מבלה אותי כמו שאתה מבלה את ההרים ואת הצור ואת האבנים וכו'. כן?
עד פה חליפתי, זה לא...
לא, אם זה היה, אז הייתי מייחד. לא משנה, אם ימות גבר, היחיה. אם באמת היה חי, כל ימי צבאי היחד. אבל זה לא כך. תתקפהו לנצח ויהלוך, משנה פניו ותשלחו. יכבדו בניו ולא ידע, ויצערו ולא יבין למו. כן, כלומר, אחרי מותו של האדם, אז בניו נהיים כבדים יותר, כי הם גדלים. כן? או ויצערו, או יהיו יותר צעירים, ולא יבין למו. אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. זה הדבר היחיד שיש, כן? זה הכאב המורגש של הבשר. וזה מה שיש ליוב. ליוב נשאר הכאב הפיזי. בשרו עליו יכאב, נפשו עליו תאבל. פרק ת' ויען אליפז התימני ויאמר. מה הטענה של אליפז? עד עכשיו ראינו שהדיון סובב מסביב למעשים של יוב. האם יוב עשה מעשים טובים או עשה גם מעשים רעים? במידה ועשה מעשים רעים, אז מגיע לו. במידה ולא עשה מעשים רעים, אז זה לטובתו. כל מיני דברים כאלה, נכון? אבל עד עכשיו לא דיברנו על זה שדעה יכולה להיחשב כחטא. רק מעשים הם הנידונים עד עכשיו. בבקשה. יש
בדיוק בנת אם לא
ידע ויצאו
במה
איתנו? מה? הוא לא יתבונן בזה.
כל מה שקורה להם?
כן, בקשה.
או יכבדו,
או יצאו.
כאילו אחרים אותו?
נכון. דבר אחד נשאר לו, זה הכאב. נכון. חז"ל אומרים שזה הכאב בקבר. כן. כן. עכשיו, בפרק ט"ו יש חידוש. לראשונה, מתחילים לדון בדעות של איוב. האם הדעות שלו יכולות להיחשב כחטא או לא. ואז יש כאן חידוש. שעד עכשיו לא נאמר, אבל אליפז אין לו ברירה. הוא מוכרח להאשים את איוב בגלל דעותיו.
הדעות שהוא מעלה כאן או...
הדעות שהוא מעלה כאן. זה חידוש. עד עכשיו אף אחד, לא איוב ולא רעב, חשבו שדעות יכולות להיחשב כרשע. עכשיו הוא יגיד לו את זה. ויען אליפז התימני ויאמר, איך חכם יענה דעת רוח, וימלא קדים בטנו, קדים הכוונה רוח.
מה זאת אומרת, חכם יענה דעת רוח.
כלומר, האם זה נחשב לחוכמה להגיד הרבה רוח, לעשות רוח, כן? וימלא קדים בתנו, הוכח בדבר לא יסכון ומילים לא יועיל בם, אז אתה מקשקש בקיצור. אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל. אתה עכשיו אומר דברים שמתנגדים ליראה, כן? כמו שראינו באורות התשובה, שצריכה החוכמה ללכת עם היראה. כי יאלף עווניך פיך. מה זה יאלף? יאלף מלמד. כלומר, אנחנו רוצים לדעת את העוון שלך, הפה שלך מגלה את העוון. בעצם מה שאתה אומר, מגלה את עוונך.
מה שאמרנו,
לא חכם. לא חכם במונחים של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא חכם מאוד אינטלקטואלית. אבל הוא אומר, כי יאלף עוונך פיך, ותבחר לשון ערומים. אתה בהתחכמות. כלומר, אתה בעצם אפיקורוס, ואתה מסתיר את זה בכל מיני מילים.
זה סותר את המהות שמכירים את החברים כבר אותו לפני זה.
אבל עכשיו הם שומעים אותו. הם שומעים אותו דרמטי
אחר. הם ידידים.
הם ידידים, אבל הם רוצים לעזור לו. עכשיו, הם רוצים לעזור, והם רואים. הם רואים שהאיש אומר דברי אפיקורסות. זה לא אפיקורסוס, אם כן, זה הסיבה של כל האיסורים. בעצם היית אפיקורוס עוד לפני כן, לפני האיסורים. האיסורים באו עליך, עכשיו מתברר מה אתה. יאלף עווניך פיך. ותבחר לשון ערומים, אתה משתמש בהתחכמויות. ערום הכוונה, מחוכם, כן? כלומר, אתה מחכם כשאתה מביא את הדברים. אבל בעצם אתה רשע בדעותיך.
מה בעצם המסר
חלקים שלו?
בעצם יש
את
הבעיה
של מיקרופו, לא מיקרופו, מה הקשר? בקשר למה?
אנחנו
אמרנו לגיע
הרמה
שבעצם עכשיו הרבה יותר במיוחד שבאת
בספר
שיש לנו מיוחד. נכון, אז הוא כתב ספר על הסבת, התעניין בשאלת הסבת.
אבל כאן
סבת שנושא
של
שלושת דיבור סיוט, מה? לא, אז מה שמשה רבנו רוצה כאן להגיד, זה שיש פיתוי, הרי בסוף נדחים דברי כל הרים. הרי אם רוצים לומר, כשהם לא מצליחים למצוא פגם במעשים, אז הם מחפשים גם בדעות. והם טוענים שזאת הסיבה לאיסורים. ומשה מתנגד לזה. מחבר הספר. מחבר הספר לא מקבל את הדעה הזאת. אומר, אנחנו לא דנים את האדם על דעותיו, אלא על מעשיו. אז למה לפעמים כתוב, האומר כך וכך, אין לו חלק לעולם הבא? זה כשהדעות האלה מולידות מעשים. אבל דעות ללא מעשים, משהו אחר.
אבל דעות בעבודה זרה.
לפחות לפי דעת הראב"ד.
מה?
גם בעבודה זרה.
גם לא.
זה, הרי יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד, ששם הרמב״ם אומר שמי שאומר שיש לקדוש ברוך הוא גוף, הוא מין, ואין לו חלק לעולם הבא. אז הראב"ד אומר, קצת מגזים הרמב״ם, זה לא בסדר, מה נעשה עם כל הרבנים שחשבו ככה? נכון? גדולים וטובים הלכו בזאת המחשבה, לפי מה שהם ראו באגדות המשבשות את הדעות. יכולה, זה לא מובן, הראב"ד. אז מה? אז הרבנים לא בסדר. מה, נביא שם רבנים, אתה נושא להם פנים? אז הרב מסביר בספר שמונה קבצים. הרב קוק. הרב קוק מסביר בספר שמונה קבצים, ששיטת הראב"ד בנויה על ההנחה שדעה אינה נחשבת לדעה כל זמן של הביטוי במעשה. כלומר, אם זה לא, אם הדבר הזה לא הוליד במעשה שינוי, סימן שהדעה שלך זה לא דעה.
קשה מאוד, בין שהדעה שלי, לדוגמה, אני יכול להיות כופר מוחלט ולקיים כל המצוות, כל ה...
סימן שאתה לא באמת כופר. זה מה שאומר הרב. זה סימן שאתה לא כופר. אתה חושב שאתה כופר.
יש סוג אנשים שנקראים, שאפשר לקרוא אותם תיאורטיקנים. כלומר שמעשית הוא לא עושה שום דבר, אבל הוא מפתח תיאוריה שלמה. ולפי התיאוריה שלמה, אנשים אחרים עושים מעשים.
נאי דורש ולא נאי מקיים.
הוא לא עושה, למשל, מהגבלה פיזית, כמו...
אבל הגבלה פיזית משהו אחר. ברור שלו היה יכול, היה עושה.
מרוב פחדנות, אני לא יודע מה. אדם לא עושה, אבל תיאוריה שלו גורמת לכך שאנשים אחרים עושים דברים נוראים. הוא בעצמו לא עשה שום דבר. מרוב פחד או מהגבלות פיזית, לא משנה. הוא לא עשה, הוא תיאורטיקן, הוא לא יכול...
אבל יש איזה ביטוי במעשה, הוא גרם לאנשים להתקלקל.
הוא גרם, אבל הוא
גרם, אז זה כבר יצא מכלל מחשבה. הוא בנה על פי זה גם הדרכה. זה כמו של זקן ממרא. זקן ממרא, מותר לו לחשוב שהסנהדרין עשה טעות. כן, זקן ממרא אומר לו, תגיד, מה אתה אומר על הפסק האחרון של הסנהדרין? אומר, זה נטום, תמים. למה הם לא פסקו כמוני? עכשיו שואלים את הזקן ממרא, אתה מתכוון להורות לעשות כדעתך או כדעת הסנהדרין? אם הוא יגיד כדעתו, אם הוא מורה כדעתו, הוא חייב מיתה. אבל אם הוא לא מורה כדעתו, מותר לו לחשוב מכאן ועד הודעה חדשה שהם טועים, זה בסדר. הוא אפילו יכול לפרסם את זה בעיתון. להגיד, הסנהדרין טועים, את רק תעשו מה שהם אומרים.
אז למה עולה
לערעור? מה?
עולה,
עולה לערעור, כי יש מדרגה כזאת, של טהרה יתרה. אבל אין חיוב להביא עולה לערעור. אני חייב להביא חטאת על מעשה בשוגג. אבל על ערעור, אם אני רוצה, אני אביא עולה. זה שם נקיות, נקיות הדעת. אז כאן אליפז מחדש חידוש עצום שבאו ייסורין על איוב בגלל דעותיו. ירשיעך פיך ולא אני, ושפתיך יענו בך. לרעב"ד, הוא מתייחס לרעב"ד. כלומר, לא, הרב קוק שם אומר זה באופן כללי, ואחר כך אומר, וקרובים דברינו להיות כדברי הרעב"ד. ככה הוא אומר. ירשיעך פיך ולא אני, ושפתיך יענו בך. כלומר, אתה בעצמך מעיד נגד עצמך. כן. הראשון אדם תיוולד, טוב, זה אחר כך דברים אחרים. אנחנו נראה אחר כך האשמה כבדה מאוד של אליפז נגד יוב, שלא הייתה עד עכשיו. טוב, זהו.
תודה.